שלוש, שלמות הן יסודות הזוגיות, שלום בית ורוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 87, למעשה בפסקה השלישית. כבר ראינו דוגמאות להסחת האשמה. כן, העיקרון המנחה של ההסחה הוא בזה שאני יכול להשליך על מישהו אחר את החטא ולהישאר נקי, מה שנקרא שעיר לזזל. ראינו שלעיתים השעיר לזזל יהיה דמות שהיא מחוץ אלינו, הוא יישא את אבוננו ונשא השעיר את אבונותם. לפעמים זה יהיה זולת, הוא יהיה הדמות, כן? שלשם אני מנקז את רגשי האשם שיש לי על החטא שלי. ולפעמים, למרבה הפלא, זה ראינו אתמול, יסוד פסיכולוגי עדין ולא פשוט להבנה, אבל ראינו לפעמים שהשעיר לזזל זה חלק מסוים בתוכי, שעליו אני משליך את החטא. החלק שאני לא אוהב בתוכי, אני משליך עליו את החטא. כן, אני עם הפיגור שלי, אני עם הגוף שלי, ואז אני זורק את זה לגוף ומשאיר חלק מן האני חף מפשע. ואיתו אני ממשיך להתנהל, כלומר אני מפתח שנאה כלפי חלק מסוים בעצמי. ואותו אני רואה כאשם. נשמע מוזר, אני יודע מה לעשות. כן, את הדברים האלה לא עושים במודעות בדרך כלל. מה שאנחנו עושים יותר במודעות זה להשליך על מישהו אחר בסביבתנו. אבל הפעולה הזו שקראנו בפסקה שנייה, בעמוד 87, שהיא באמת פעולה מוזרה, שהשעיר לעזאזל הוא בעצם חלק בתוכנו, זה פעולה שאנחנו עושים בחוסר מודעות בדרך כלל. אבל הדבר הזה הוא קיים. להשליך את החטא, כן? או את הקלקול, על חלק מסוים בתוכנו שאנחנו לא אוהבים, כן? ובעצם לבודד אותו בזה. בזה אני מבודד אותו. זה כאילו אני מבודד איזה חלק, כן? תראו לזמכם אדם שיש לו איזה נמק ברגל. וקורטים לו את הרגל. כלומר, קורטים לו חלק מן הרגל, חס ושלום. ואז אני מרחיק את החלק הפגוע, ואני ממשיך לחיות עם הנותר. זה הרעיון פה. זאת אומרת, אני בהחלט יכול לנקז איזה רושם שלילי כלפי חלק מסוים באישיותי שאני לא אוהב מאז ומתמיד. מאז שאני ילד אני לא אוהב את זה. אבל אני משליך את זה על החלק ההוא, וממשיך להתקיים עם שער האישיות. כן? דבר קצת מוזר, ואני חייב לומר שהוא קיים. הוא קיים, כן, כן. כן, סוף.
אה, יש איזה עניין של...
תודה רבה.
החלק הבעמי.
אתה יודע, אני חושב שהכל נהיה דרוע.
של החלק הבעמי, של הנשמה, שהחום אמור לרוף, שה...
כן, אה, יפה, יפה, הנה. לא, סליחה, לא. זה שאתה רוצה... החלטתי שאתה רוצה להסביר את מה שהוא אומר פה. עוד פעם, לא אמרת משהו אחר כנראה. שאתה לא יכול להשליך את ההבנות על חלק מסוים תוכך, כי גם הוא צריך תיקון.
באמת מצד הנשמה היא
תאורה ולפי... אתה אומר שאני משליך את זה בעצם על החלק הבהמי. אבל את החלק הבהמי אני צריך תקן. אני לא יכול להשליך עליו את כל ההבנות. אני צריך תקן. אבל אני חושב שאני פתאום כדי דיבור, פתאום אני רואה שהדבר הזה הוא מאוד שכיח. זה שנאת הגוף, כן? באופן כללי, בנצרות זה מאוד חזק, כן? בנצרות, התופעה הזאת היא... היא התבצעה על ידי זה שכיוונו את השנאה או את חוסר יכולת להתמודד עם החטאים, בעצם זרקו את זה על הגוף, כמו שאתה אומר, על זה שאנחנו בעלי גוף. ויש לפעמים סגנונות כאלה גם ביהדות. כן? אצל אנשים מאוד רוחניים, אז הם מתייחסים אל הגוף שלהם כאל החלק החוטא, החלק הירוד, והם מתנתקים ממנו בתודעה, כאילו לא אכפת לנו מהגוף, כן? לא אכפת לנו מהגוף, אכפת לי מה אני אוכל, מה אני לובש, אכפת לי באיזה מקום אני גר, אכפת לי שיש חולדות בתוך החדר שלי. מה אכפת לי? זה הגוף סך הכל. הוא בלב אחי, אני מנקז את הכל לשם. והחלק המובחר שבי זה השכל וזה, זה הרוח, אני ממשיך איתו, אתה מבין? אנחנו רואים, זו תופעה הזו, היא קיימת. כן, אני מניח שאם אנחנו נתבונן בזה יותר ויותר, אנחנו נמצא שיותר ויותר דוגמאות חיות יש לדבר הזה, בכל מיני אופנים. אז זה האופן הנוסף של השחת האשמה. ראינו אותה אתמול. עכשיו אנחנו נראה פסקה מספר 3 בעמוד 87. השחת האשמה כמוה בעצם כחוסר לקיחת אחריות. זה בעצם העניין. דיברנו רבות על עניין של אחריות, המרכיב של האחריות בכל נושא התשובה. כן, הבאנו את הרב במוסר, באורד התשובה, אחד היסודות של תוכן התשובה נשען עליהם, כך אומר הרב, היא האחריות. שיקח האדם אחריות על מעשה, ולא יאשים אף דבר ואף אחד בשום דבר מחטאיו, אלא ייקח אחריות על מעשה. עיקרון הבחירה החופשית. כן, זה יעזור לנו להבין את מה שנאמר כאן. כאשר אנו מסרבים ליטול את האחריות לכישלונותינו, אנחנו לא מזהים את מהלך הבחירה החופשית שלנו בתוך החטאים שאנחנו עושים. אנחנו לא מזהים איך אנחנו שותפים בחטא. מה אנחנו תרמנו לחטא הזה? למדורה הזו? אולי הבאתי את העצים? אולי הבאתי את האש? אולי אפשרתי תנאים של אוויר וחמצן? אולי הבאתי את החום? אולי, מה הבאתי? מה אני תרמתי? כן? בהתאהבות החטא הזה. ברגע שאני לא מודה שתרמתי תרומה כלשהי, שבמעשה היו בבחירתי החופשית, מבלי שאיש יאנוס או יחוף אותי לדבר. אני פעלתי את זה. ברגע שאני לא מזהה את המרכיב הזה של אחריות על המעשה, מה קורה אז? אנו גורמים נזק לעצמנו. הזיהוי שלך, אז דיברנו על זה גם, הזיהוי של נקודת האחריות שלנו, זה המפתח לתשובה. במקום שאין לי שותפות בחטא, אין לי מה לחזור בתשובה. אז אם אני כל מה אני אעסוק בלהאשים אחרים, זאת אומרת, אני יכול לבוקר ועד ערב לשבת ולא לעשות כלום. אני מושלם אחרי, נכון? זה אתה השם, זה הוא השם, זה היצר הרע שלי השם, זה הגוף שלי השם. מה רוצים אני בכלל? מה מצפים אני בדיוק? כן? לקחת אחריות על הדבר? אין לי שום אחריות. הדבר הוא לא בידיי. הוא לא בידיי. אז בזה שאנחנו לא לוקחים אחריות, מצד שני גם לא צריך לקחת אחריות יתר. כן? ולראות את עצמי כרשע מרושע, שאדם אסור שיהיה רשע בעיני עצמו. ברגע שאדם הוא רשע בעיני עצמו, הוא גורם גם בעיה, כי הוא לא יכול לשוב בתשובה, מסיבה אחרת, כתוצאה מאחריות יתר. זאת אומרת, שתי הקצוות הן מזיקות מאוד. הקצה של התפרקות מאחריות, אני נקי, אני חף, אני צח, כשלג, אין לי מה לעשות בתשובה. והקיצוניות השנייה, אני אפס, אני רשע, אין לי מה לעזור בתשובה, אין לי תקנה. דרך האמצע היא נכונה. דרך האמצע אומר הדבר כזה. מצד אחד אני בעל נשמה. ומצד היותי בעל נשמה אני שואף לטוב. מצד שני אני בעל גוף. ומצד היותי בעל גוף אני יכול לחטוא. המתח העדין שיש בין שני החלקים האלו, הוא יוצר את התשובה. נקודה. אם אני רק בעל גוף, אין תשובה. אם אני רק בעל נשמה, אין תשובה. ההרכבה הזו, הרכבת אנוש לראשנו. ההרכבה הזו של להרכיב פיקח, להרכיב פיקח על גבי סומה, כן? נשמה על גוף. ההרכבה הזו, היא יוצרת את המתח, היא יוצרת האפשרות של החטא, והיא מעודדת את כל רעיון התשובה. כל רעיון התשובה. כן. אז ברגע שאדם מתפרק מן האחריות, שוב, אחריות מדויקת, לא מוגזמת, לכישלונותינו, אנו גורמים נזק לעצמנו. אנו מסלקים את המניע לשיפור דרכינו. אותו חוסר שקט שנוצר בתוכנו, כאשר אנו חושפים בתוכנו חטא. חוסר השקט, הנשמה משדרת חוסר שקט, מסמנת את החטא בסימון ברור, וגורמת לנו הרגשה של אי אפשר ככה, אני חייב לסלק את החטא, זה התשובה. התשובה היא תוצר, זה כמו אדם, תחשבו על אדם נקי ומסודר. אדם נקי ומסודר, אוהב ניקיון. הוא נכנס לחדר, הוא רואה איזה משהו מונח על הרצפה. כן? התכונה של הסדר והניקיון לא נותנת, לא. כן? להשלים המציאות הזאת. כן? להשלים המציאות הזאת. הוא לא יכול, הוא פוגש את הלכלוך במסלול התנגשות עם האופי הבסיסי שלו. אז מצד האופי הבסיסי שלו אנחנו בעלי נשמה. הנשמה רוצה טוב, רוצה ניקיון. מצד היותנו בעלי גוף, אנחנו נוטים אל החטא. הנשמה חשה את הסתירה הזו בצורה של רצון לתשובה. היא דוחפת לנו לתקן. ולקיחת האחריות היא הפעולה שבאמצעותה אנחנו מזהים את החטא. ולא רוחצים בניקיון כפיים דמיוני שיסודו הוא בגאווה וכל מיני דברים. לא, אנחנו מודים. ובזה אנחנו מאפשרים לנשמה למרר את חיינו, ולתת בנו את ההרגשה של רצון להינקות, רצון להשתפר. אז הנה, זה הנזק הישיר, החמור, במצבים של חוסר קבלת אחריות. אנו מסלקים את המניע לשיפור דרכינו, ואת האפשרות למנוע את הישנות הכישלון. דבר גדול. הכישלון לא צמח על אוויר. הכישלון צמח על איזשהו תרחיש. ברגע שאתה לא לוקח אחריות, לא תבין את התרחיש. לא תבין איך זה קרה לך. איך חטאת? אם אתה לא תבין שמידת הכעס זה חטא, ואם תמשיך להצדיק את עצמך בשעה שאתה כועס ורותח וזועם על הזולת, לא תבין איך כעס נוצר. לא תבין את שרשרת הפיצוץ של הכעס. אם לא תבין את התרחיש, לא תוכל למנוע אותו גם. זה כלל גדול. אנחנו יכולים להתערב רק במהלכים שאנחנו יודעים את סיבתם. קראנו לזה מלשונו של הרמב״ם, מהי חוכמה? חוכמה היא להכיר דבר בסיבותיו, ביטוי של הרמב״ם. דבר דבור על אופניו, כן? תפוחי זהב ומשקיות כסף. דבר דבור על אופניו. ברגע שאתה לא יודע איך דברים נוצרים, ובמקרה שלנו, למה אתה לא יודע? כי אתה לא יודע שזה בכלל בעיה. אתה לא מרגיש שום צורך לחקור איך נוצר בך הכעס, או הגאווה, או הקמצנות, או צרות העין, או הקנאה, או השנאה. זה בכלל לא מעניין אותך, בעיניך אתה צדיק גמור, מה רוצים? מה רוצים? אז אתה לא יכול לתקן. אם כן, נמנעת התשובה. ומדוע היא נמנעת? מכיוון שאתה לא שותף פעיל בתהליך יצירת החטא, כי בעיניך הוא כלל לא חטא. כן? ואין לך בכלל שום עניין להבין את התהליך, כי אתה לא חושב שדבר צריך תיקון. מה מפריע לי? יש בו ערת. מה מפריע לי שיש בו ערת? שתיבר. ישרוף לך את הבית, שישרוף את הבית. טוב, זה אדם שוגע. אבל אם אתה לא רוצה שישרף לך הבית, ואם אתה רוצה למנוע בכלל תקלות כאלה של שריפות ענק, או לפחות לחבות אותם בזמן, ודאי שאתה תלך ללמוד איך יש בו ערת. ודאי שתלך ללמוד איך יש בו ערת. כי התופעה הזו היא בעיניך תופעה שלילית, לכן אתה תלמד אותה, כן? אתה תלמד את התהליך כדי לקחת בו חלק, כדי לשלוט עליו ברצונך להוות אותו, וברצונך לבטל אותו. אם כן, לא נוכל למנוע את הישנות הכישלון. למרות זאת, למרות כל מה שאמרנו כרגע, כן? שתי החסרונות הגדולים בפרק, פריקת האחריות. למרות זאת, רוב בני אדם אינם מוכנים לקחת על עצמם אחריות לחייהם. ומאשימים את הזולת דרך כאב. כן? וזה כבר דיברנו בריחות. מה הסיבה לכך? קשה לבני אדם להתמודד עם העובדה שהם חטאו. למה זה קשור? עמוד 86, פסקה אחת לפני הסוף בסופה. הסחת האשמה מאפשרת לנו לשמור על תדמית עצמית מושלמת. כן? ככל שאנחנו יותר מסובכים עם גאווה ועם המחשבה הדמיונית שאנחנו שלמים, יהיה לנו קשה יותר להודות בחטא. הרבה יותר קשה להודות בחטא. ככל שאנחנו פתוחים לתיקון, אנחנו משתלמים ולא שלמים, אנחנו נהיה, כן, ססים משמחה על כל גילוי של חטא. אוזן שומעת תוכחה, בקרב חכמים תלין. למה אתה בקרב חכמים? כי בקרב חכמים אתה כל הזמן נמצא תחת תוכחה. לא בגלל שהחכמים מוכיחים. עצם מציאותם, עצם נוכחותם זה תוכחה גדולה. למה הדבר דומה? אתה גר בחדר עם מישהו שקם כל בוקר בשעה 5 ללמוד עד התפילה. ואתה קם בשש וחצי. כל פעם שהוא קם בחמש אתה מרגיש דקירה בתוכחה. עצם ההנהגה, הוא לא אומר לך מילה, הוא פשוט קם בחמש, זה הכל. אתה קם, אני יודע מה, וחמישה לשבע, ומגיע בחיפזון, ושם תפילין, ורודף אחרי החבר'ה, ומשיג אותם על הים, בשירת הים, אני יודע, בסוף פסוקי דזמרה. אתה הבחור שכזה קם בחמש, וכזה שמח ועליז, ואתה בא לבית המדרש בחיפזון, ואתה רואה אותו מתפלל, וכזה שלוות נפש, אחרי שהוא למד שעה וחצי, וזה... לא אומר שזה מה שצריך להיות, אגב, לא תבין אותי, לא נכון. אבל נגיד, ואחד כזה בחדר, הוא לא פשוט, הוא מזכיר אבון. מה זה, באת להזכיר את אבוני? וישא לוט מקדם, נסע מקדמונו של עולם? הוא לא יכול לסבול את קרבתו של אברהם, כי ליד אברהם חטאיו מאוד בולטים, אז הוא הולך לסדום, להיות כאן ראש לשואלים, במקום להיות זנב לאריות. יש לנו קושי עם הסיפור הזה. קשה לנו לשאת דימוי של חוטאים. קשה. כן. אז יש אנשים, כמו שאמרנו, שמסיחים האשמה. יש אנשים שכדי לרקח את הדימוי שהם חוטאים, הם הולכים לחפש חברה של חוטאים כדי שהדבר יהפך לנורמה וקו מידה התנהגותי. ועכשיו הם יכולים להרגיש, לא רק אני מקלל, גם הוא מקלל, דרך גולל, מקלל. כולם מקללים פה. פתאום בא מישהו שלא מקלל, מסתכל עליו קהל מוזר, בואי נה, אתה נורמלי, תגיד, מה, בלט את הלשון? לא, לא רוצה לדבר לשון רע. תעזב שטויית, מה, סיפור לך את הסיפור הזה, לשון רע, כן, לשון רע. פה כולם לשון רע, אתה מוזר, אתה לא רואה שאתה אוף מוזר? לא, אני לא אוף מוזר. אז או שמחפשים חברה של אנשים שתנו להרגיש טוב, כן, הולכים לסדום, כן, להבדי. או שמסיחים אשמה. אבל מי שקשור לרעיון של תשובה, ודאי וודאי שהוא יעדיף להיות זנב להריות, ותמיד תמיד לא להתעלם מן החטאים שלו. כן. למרות זאת, רוב בני אדם אינם מוכנים לקחת על עצמם אחריות לחייהם ומאשימים את הזולת דרך קבע. הקל והפשוט מכל הוא להאשים את האישה. היא גם רגשית, אישה היא קצת תלויה, אתם יודעים, היא צריכה תשומת לב, היא... נורא קל להאשים אותה. היא מרגישה גם כאילו, הרבה פעמים נשים מרגישות בחסרון ונחיתות לעומת הגבר. כן? הם זאת שצריכות למצוא חן בעיני הגבר, אתם מבינים את הקטע. הגבר הוא ה... ישחקו הנערים לפניי, הגבר הוא, כן. נו, עכשיו, כן. היא צריכה למצוא חן בעיניו, היא מרצה אותו, היא משתדלת עבורו, היא מתקשטת, היא מתאפרת, היא מתחנחנת, היא מתפנקת אליו, היא מצפה למוצא פיו. נשים הן זקוקות לאישור שלנו. זקוקות. ומאוד קל לתפוס אישה על נקודת החולשה הזו, כן? מאוד מאוד קל לנצל את נקודת החולשה הזו. גר ויתום לא תענון, כן? זו הסיבה שאסור לענות גר ויתום. כי הם נורא תלויים. גר הוא תלוי, הוא בא מארץ אחרת, הוא בא מתרבות אחרת, הוא לא נולד כאן איתנו, אין לו איזה ייחוס. יש לו, במקרה הטוב, אם ניקח לפי שיטת רבי יהודה הלוי, אז הגרים כולם עמדו בהר סיני. אם לך לפי השיטות האחרות, לפי הרמב"ם גרים, כן, לפי הרמב"ם, כן, רבי יהודה הלוי רמב"ם, כן. אז זה נשמה של גוי שפשוט נמשכה לעם ישראל. בכל מקרה, איך שלא יהיה, גם אם נאמר שיהודי ונשמתו עמדה בהר סיני, בכל אופן, הוא לא היה פה בשלושת אלפים שנה האחרונות, הוא לא היה כאן. זה לא דבר פשוט. אותו דבר לגבי אלמנה ויתום. אלמנה, היא שכלה את בעלה. איזה סיפור לא פשוט, היא שכלה את בעלה. היא שכלה את בעלה, והנה עכשיו היא בודדה, בגפה, מה שנשאר לה זה רק זיכרונות. אין לה את ההגנה, אין לה את החסות, אין לה את המפרנס, אין לה את החק החם. זה מצב לא פשוט. שלא לדבר על יתום. מיוחד ככל שהוא מתייתם בצעירותו, די חמור. וזה אחת הסיבות שצריך מאוד מאוד להיזהר, כן? אישה דימתה מצויה ועונתה קרובה, לכן הקדוש ברוך הוא בא לעזרתה, כן? כדי להציל אותה מיד עושק, שלא פעם, לא פעם ולא פעמיים, זה הגבר. הבעל שלה הוא העושק, הוא זה שמנצל את מערכת הרגשות שלה, את הרגישות העצומה, כן? שלה, כן? כלפי, הייתי אומר, יצירת, הייתי אומר, הרגישות שלה כלפי, ביחס להתנהגות הבעל כלפיה. מתי אני אהיה אהובה? מתי אני אהיה אהובה? תראו את לאה ויעקב, כמה היא משתדלת להיות אהובה. או, אתה ילדתי לו ארבעה בנים, כן? ותקרא אז שמו זבולון. אתה ילדתי לו ארבעה בנים, עכשיו הוא יקבע את המדור שלו אצלי. כך אומר רשי. ילדתי לו ילד אחד, נו, שניים, שלוש. הפעם ילווה אישי אליי. זבולון, או, עכשיו הוא יקבע את המדור אצלי. כן, יקבע את מדורו אצלי, אז זה בכלל, כן, זבול זה מדור, כן, זבולון, תקרא שמו זבולון, כן, הפעם יסבלני אישי, הוא יעשה לי חדר מיוחד, כן, זה מחשבה מעניינת, זה מדהים, איפה הראש של האישה נמצא, ובצדק, מה לעשות, היא רוצה להתאחד מחדש עם אותו מציאות שהיא נלקחה משם, אותו צלע. רוצה לחזור אל השלם. וזה ככה, זה האופן. היא מבטאת את הרגש יותר. והרגש הוא נמשך הרבה יותר, הרבה יותר מתפעל, הרבה יותר תלותי, וצריך מאוד להיזהר לו לנצל את המימד הנשי הזה. מאוד מאוד להיזהר. להשתמש בו בתבונה, ולנהוג בו בתבונה, בחוכמה, ברגישות. אישה רגישה, צריך להתייחס לעובדה הזו כהזדמנות להפיק רצונה. לחוש את הצרכים שלה, למלות אותה, אם היא זקוקה לחמימות, להבנה, להתחשבות, להיות אימה בצרה, בשמחתה ובצרה, זה מה שצריך להיות. אבל לא לנצל את זה כדי להתעלל בעיוור ולהסתובב. איפה אני? איפה אני? לא לנצל את העיוורון ולהתעלל בו על זה שהוא עיוור. להבדיל, אני אומר, להבדיל. לא לנצל את התכונה הרגשית הזו כדי להתעלל בנשים. וזה אחד הדברים שאנחנו עושים פה. כן? זה אחד הדברים שמדובר עליהם. ובהסחת האשמה, הקורבן הקלאסי האולטימטיבי הרבה פעמים זה דווקא נשים. ויש לנשים גם נטייה לקבל אשמה. יש להם נטייה לקבל אשמה. כן, אנחנו שומעים. יש... נשים מוכות, בין אם מוכות נפשית או מוכות פיזית. מה עושה הגבר? הוא משאים את האישה. הוא רואה אותה, נופל למשהו היד, מהיד, מתחיל. תסתכלי, תסתכלי דברים, תסתכלי מהיד. זה לא פעם ראשונה. זה כבר פעם שלישי שנופל. תתחיל לבדוק את עצמך. משהו לא בסדר קורה לך בקטע וסרט רע. אני רוצה לומר לך, מיום שכך וכך, שמתי לב שיש לך מגמת התדרדרות, ואני יכול להוכיח את זה. זוכרת מה שהיה שם במסעדה? זוכרת? היא מתחילה להאמין בזה. היא מתחילה להאמין שהיא לא בסדר. ממש מתחילה להאמין. התעללות נפשית נוראה. הוא פשוט גורם לה להזדהות עם חטאים שמעולם לא עשתה. כן? ויש לה נטייה להאמין לו, כי הוא הגבר. הוא נבון, חזק, היא זקוקה לו. היא חיה ממוצא פיו, כל כך מצפה שהוא יגיד. כן? אז הנה, כאשר הוא אומר את מה שהוא אומר, היא לא מעיזה להטיל בו ספק אפילו. בתחילה היא מרגישה אי נוחות עם הדבר, היא מרגישה שזה לא בדיוק האמת, אבל הוא ממשיך וממשיך, ולאט לאט כל מערך ההגנה שלה מתפרק, והיא מוצאת את עצמה, כן? מואשמת, כן? היא כבר מאשימה את עצמה. יש פעמים שבמערכות יחסים כאלו מתרחשים גירושים. והאישה הזאת היא קשה להתחתן אחרי זה. היא לא מאמינה בגברים אחרי זה. כן? זה קשה לה, קשה לה. היא כל כך נפגעה מזה. ויש נשים שאחרי זה הולכות למערכות יחסים אחרות, הן הולכות עם רגשי אשם. הן לא מאמינות שהן טובות. הן לא מאמינות שהן ראויות בכלל. מתחתן. מי אמר שאת לא ראויה? בעלה הראשון אמר לה, שהיא לא ראויה. כן? רואים את זה, רואים את זה ממש. גל, תחסות אל עצמה בזלזול, ו... אנחנו כאלה, כזה, וכזה. מי אמר לדבר הזה? זה דברים שבאו מהבעל, הראשון. כדאי לשים לב לזה. הקל והפשוט ביותר הוא להאשים את האישה. ראשית, היא תמיד נמצאת בהישג יד. זו מבחינה טכנית כביכול, זה לא הסיבה העמוקה. נוסף לכך, במודע ובתת מודע, עדיין קיימת האשליה. כן? כי לו הייתה אישה, אותה אישה מושלמת שאימה חשב להינשא, לא היו מתעוררות בעיות. בקיצור, היא קלקלה לו את התוכנית. אמרנו שבמערכת האשליות של אדם שבא להתחתן, אחת האשליות היא שהוא מתחתן עם אישה מושלמת, שאיתה אני אהיה מאושר. וכדי להיות מאושר עם אישה, היא גם צריכה להיות מושלמת, נכון? כן? ממילא, ככל שהיא חוטאת יותר ויותר, מתברך לו שבעצם זה מקח טעות. האישה שאיתה הוא חי, היא בעצם לא מושלמת. היא קלקלה לו את התוכנית. אז מי צריך להאשים? את מי שלא מילא את חלקו בתוכנית. כן? את מי שלא מילא את חלקו בתוכנית. כיוון שאני ציפיתי להתחתן עם אישה מושלמת, כן? וגם אמרתי לך את זה לפני הנישואין, איזה מושלמת את. איזה מושלמת. והיא לא מחתה. זה אפילו מצא חן בעיניה. אפילו הסכים הם, כן. והנה עכשיו מתחתנים, פתאום רואים שהיא אדם ככל אדם. ממש ככל אדם. היא יפה, והיא חיוורת, ולא מתחשק לה, והיא קצת חולנית, וקצת פה, וקצת שם, וקצת מתרפא בקיום מצוות. כן, פתאום היא לא עושה את זה, והברכה שלה בכלל. היא לא מונה את המילים, כמונה פנינים, שהיא מברכת, ברוך אתה השם. כל ילדו, שותה. פתאום היא כבר לא מברכת, תפילה זה לא תפילה, ואיפה כל הרגילים הנפלאים שלה ברווקותה, להתפלל שתי תפילות לכל הפחות. היא כבר למעלה משבוע לא התפלה אפילו תפילה אחת ביום. ברכות השחר, היא ממלמלת משהו מתחת לשפתיים, ספק אם בכלל אומר ברכות השחר, אולי בכלל לא יודע מה היא אומרת שם. בקיצור, זה לא האישה המושלמת, לא פיזית, לא נפשית, לא רוחנית. לא לקח בחשבון שבעצם ההתנהלות שלה היא התנהלות נורמלית. ככה מתנהלים בתוך מציאות יומיומית. אין מה לעשות, זה לא... זה שגרה, זה לא דבר בשם. אבל זה לא מעניין אותו בכלל. כן? זה לא מעניין. הוא מודד אותה באמות מידה מחמירות שמחמירות, מיטת סדום. היא קצרה מדי, הוא רוצה להאריך אותה. ארוכה מדי, הוא רוצה לקצר אותה. ואז הוא מתחיל להאשים אותה. האשמות מבטאות בעצם את מורת הרוח ואת האכזבה שיש לו, על הפער העצום שבין הדמיון שלו לגבי אותה אישה מושלמת, לבין המציאות שמתברר שהיא רק 98%. על השתי האחוז האלה שחסר לה, היא תשלם מחיר. מחיר האשמה. שמה מוזר, מרחיק ללכת, קיצוני. אגב, שוב גבר להגיד את הדברים בצורה שאמרנו כאן. הוא פשוט התנהג כפי שמתואר כאן, אבל לא ידע את הסיבות אפילו. הוא לא ידע את הסיבות. אנחנו מנתחים את הסיבות. אנחנו מנתחים את הסיבות כדי שאנחנו לא ניפול בפח הזה בעצמנו. כן? הוא לא יודע באותה שעה למה הוא מתנהג כפי שהוא מתנהג. ממש לא יודע. כן? אבל אנחנו רוצים לתאר את הדברים בצורה כזו, כדי לחשוף באמת שאת שורשי ההתנהגות הזו, כמו שראינו, שנדע את הדבר בסיבותיו, ומאלה גם נוכל להימנע ממנו, כשאנחנו נצטרך לעמוד מתחת לחופה, או כבר שאנחנו נכיר את הבחורה שעימה אנחנו עומדים להתחתן, כדאי כבר בשלבים, כן? המתקדמים של הקשר, שהחלטנו כבר להתחתן וכן הלאה, כן? כדאי כבר אז, אפילו לפני הייתי אומר, לדעת שאנחנו לא הולכים להתחתן עם הלך. לא הולכים להתחתן עם הלך. ממש לא. כן. אגב, אם אשתי הייתה אמורה להיות מלאך, אדם צריך לדעת, הוא לא צריך להתחתן, כי חתונה זה תמיד להשלים. חתונה זה להשלים. אתה מתחתן כדי להשלים את עצמך, וגם את הזולת. אז בטבע הדברים, חתונה זה בא ליצור, או חתונה זה בא לתקן מציאות חסרה. כן? אז מלא, מטבע ההגדרה של חתונה, יש בה חסרונות בכל אחד מבני הזוג, אחרת לא הם מתחתנים. טוב, אם השניים בני אחד. הגיוני זה לא עובד. בכל אופן, נוסף לכם הודעה ואותה עדיין קיימת זו שלייה, כי לו הייתה אישה, אותה אישה מושלמת שאימה חשב להינשא, כן? ראו פרק אשליות ומציאות בחיי נישואין, לא היו מתעוררות בעיות. בשל סיבות אלה היא הופכת לשעיר לעזאזל, עליה ומתאין את כל העבירות. כן, עליה ומתאין את כל העבירות. כמו אדם שבא להתנדב, סיירת מטכ"ל. אז בוחנים אותו, גם קורס טייס, כל שכן. כמה נבחרים מתוך קבוצה שלו, אני יודע כמה יש שם? 30. מי שעמד בתקנים המחמירים, הוא מתחיל את הקורס. אבל זה לא נגמר. אחרי חודש, סינון נוסף. 3 חודשים, עוד סינון. כן? מתחילים ככה וגומרים ככה. כן? כמה מתחילים וכמה מסיימים. לא זוכר את המספרים כרגע, אבל יש סינון אכזרי ביותר. עכשיו, תארו לעצמכם שגבר, הוא מתייחס לאשתו כמו אל צוערת טייס, שהיא צריכה להצטיין ברמות על. אז ודאי שלא תשרוד את הקורס. אין שום סיכוי. יש לו את כל הסיבות הטובות לנפות אותה מהקורס, או להדיח אותה מהקורס, על איזושהי רשלנות כזו או אחרת. ודאי שבחיל השירייה זה לא הייתה בעיה. אני זוכר שהגיעו אלינו לנחל, נחל בני משקים, הפלוגה שלנו הייתה מורכבת מלא מעט נפלים של טייס, סיירת מטכ"ל, כן? היו מגיעים נפלים. אז בנחל בני משקים יכולים להסתדר, אין שום בעיה. אבל ככה הם לא הסתדרו, לא בשלדק ולא במטכ"ל ולא בטייס. נחל בני משקים! אתה יכול אפילו לחשב החייל הטוב ביותר. כן, זוכרת אותו ניצן, כן? ממעגן מיכאל ככה, הוא היה נפל של קורס טייס. כן? לדעתי הם הפסידו, זה צוחק, אבל באמת בחור חבל הזמן. מה זה היה בשבילנו, זה מתנה כזו. את כל הנפלים שלכם תביאו אלינו לנחל. אלוואי. אני מוכן לקחת את כל העברות של משה רבנו, אני הצדיק גדול. כן. אז זהו, איך אפשר לעמוד בתביעות האלו? אם האישה הזה צוער של קורס טייס? קשה. בשל סיבות אלה, היא הפכת להיות שעיר לעזאזל. אשר על כן, אם הבעל לא הצליח בלימודה בעבודתו, היא האשמה, אם נחפש ועדיין נמצא, כן, שהיא האשמה בדבר. הוא יכול גם להסביר את זה אגב, כן, היא לא הקימה אותו בזמן, היא לא עודדה אותו, כשהוא נכשל, כן, אז היא לא מספיק הייתה איתו, לא מספיק הבינה אותו, השקיעה מזמנה, אפשר להשים אותו בסוף. שהרי אם הייתה דואגת לכך שיהיה מאושר, היה יכול להתרכז בהם ולעשות חיל, הנה, כן, הנה. עצם עובדה שלא גרמת לי להיות מאושר, כי לא עשית למעני א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ת', י', ח', ומילא זה השפיע עליי, ומילא באתי מדוכדך למבחן, ולא עמדתי. או בעבודה. אם הם שרואים מצוקה כלכלית, אשמתה היא שאינה עורכת קניות בתבונה. אין חשיבות בכלל לבזבזנות שלו, אני יודע, דברים לא מנהל את החשבון בצורה נכונה. עצם עובדה שהיא עורכת קניות בתבונה, לא בתבונה, מבזבזת כסף ללא צורך, על פי רוב היא קונה לו את הדברים, את השטויות שהוא רצה, כן? אבל זה כבר לא מעניין אותו. כן? היא מחזיקה את הסל בשוק, כן? היא מוציאה את ההוצאות, אפשר להשים אותה. אינה מסתפקת במועט, ובכלל חושבו למה לא דאגה שיהיו לה הורים עשירים. כן? התחתנתי עם אחת שההורים שלה הם קושי גורים את החודש. כן, זו השמטה כמובן. בעלים רבים מייחסים לנשותיהם את כל הבעיות שבחייהם. כל מה שיכול היה להשפיע על המצב שלי בעבודה או בלימודים, כל מה שיכול להשפיע, הכל קביל במשפט השדה שהוא עורך לה. כל מה שאפשר לגייס לכאן ולתלות בו את האשם למצבי, אפשר להביא אותו. במיוחד צריך הבעל, כן, הבעיה הכי יותר גדולה, כמו שאמרנו, שהרבה פעמים נשים מקבלות את זה. מרגישות באמת רגשי אשמה שהם לא נולדו בבית של הורים עשירים, אחרי שהבעל אומר את מה שהוא אומר. במיוחד צריך הבעל להילחם בדחף להטיל את האשמה על אחרים לאחר שנגרם לו כישלון מסוים. מה נאמר פה? במיוחד צריך הבעל להילחם בדחף להטיל את האשמה על אחרים לאחר שנגרם לו כישלון מסוים. בזמנים כאלה צריך הבעל לעשות מאמץ מיוחד להיות נעים, עדיף וחביב לאשתו, כדי שלא תהפך לסעיר לזה של, כאשר ניגרם בכישלון מסוים מחוץ לזוגיות, כן. כן, אז הוא מחפש, כן, סעיר לזזל, סיכוי טוב שהאישה תהיה זו. כן, צריך להיות אז עדיב וחביב לאשתו, כן, כתרופת מנע, כדי שלא תהפך לסעיר לזזל שלו, מסוגל לעשות השיוך באופן אוטומטי, כן, לעשות השיוך, כן, בין אשתו לבין כישלונו. אם הוא לא יהיה מודע ויקח לתשומת לב את הרגישות העצומה שהוא נמצא במצבים של לאחר כישלון, אשתו תהפך מהר מאוד, מהר מאוד להיות צעיר לזה, זה, כן? זה לא בעיה למצוא באשתו איזה דבר כזה או אחר שהיא עשתה אתמול או שלשום. הדבר הזה טרף ומיד ישמש לו כתיק פלילי כדי להסביר, כן? כדי להשיח את האשמה מכישלונו. טוב, סיימנו כאן, ובשם נמשיך פעם הבאה. אז בינתיים מי מושלם מתקיים. עוד לא קיבלתי טלפון.